עכשיו אנחנו עושים איזו עצירה בבירות של המידות עצמן, מאחר ועלו כמה פעמים בימים האחרונים שאלות על הנושא הזה של מה זה אומר אהבת ישראל, מה זה אומר לאהוב את עם ישראל, מה זה אומר לאהוב חברים, מה המשמעות של זה. אז זה מחייב אותנו איזו התכוננות, אולי גם השבוע, אולי גם שבוע הבא, לנסות קצת להבין את הדברים. ואנחנו קצת נעשה חזרה על חלק מהדברים שהזכרנו במהלך השיעורים, כדי להבין. הייתי פעם באיזו הרצאה של איזה פרופסור אחד שהתחיל את ההרצאה שלו בזה שהוא רוצה לחדד את ההבדל בין המוסר היהודי למוסר הנוצרי. ומה הוא רוצה לחדד? הוא אומר, על פי המוסר היהודי ידועים דברי הלל הזקן שאמר דהלך סני לחברך לא תעביד. זה מוסר יהודי. יש פה איזה היבט של מה לא. לעומת המוסר הנוצרי שאומר ואהבת לרעך כמוך. אז כמו שאתם צוחקים, היה שם בקהל אחד שצעק לו, זה כתוב בתורה. אומר, תראה לי איפה זה כתוב. אין דבר כזה. הוא לא ידע להגיד איפה זה כתוב, אז הוא ניצח, הפרופסור. כביכול, אין בתורה ואהבת לרעך כמוך, זה מוסר נוצרי, מוסר היהודי. אז איפה זה כתוב בתורה? כמובן בפרשת קדושים. כן? לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך. אז מה זה ואהבת לרעך כמוך? מה הדבר הזה? איך אוהבים את הרע? מה זה לאהוב בכלל? אנחנו אולי נתחיל במה שאומר הארי הקדוש. כשאדם הולך לבית הכנסת, ילך לבית הכנסת, וקודם שייכנס, ישים אל ליבו מצוות עשה, ואהבת לרעך כמוך, ואחר כך ייכנס. זאת אומרת, הדבר הראשון שאומר הרי הקדוש, עוד לא נכנסת לבית הכנסת, תעצור בדלת, כאן, שם, תחשוב רגע, יש מצוות עשה, ואהבת לרעך כמוך. עכשיו תיכנס לבית הכנסת. מה העניין? מה קורה שם? מה זה ואהבת לרעך כמוך הזה שצריך לפני שמתפללים? אני הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה זה קשור לזה שאני צריך לעזור לחבר'ה, או לאהוב אותם, או לאהוב את עם ישראל? והרי הקדוש ממשיך, קודם שהאדם יסדר תפילתו בבית הכנסת, צריך שיקבל עליו מצוות ואהבת לרעך כמוך, ויכוון, עכשיו יש כבר כוונה, לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו. זה כבר עוד יותר מוזר. זאת אומרת, אם תתכוון שאתה אוהב כל אחד מישראל כנפשך, זה מה שיגרום לזה שהתפילה שלך תתקבל. למה? מה הקשר? אז נזכר במה שראינו באורות. אתם זוכרים מה ההבדל בין עם ישראל לבין שאר האומות? אחד ההבדלים. אומר הרב באורות ישראל בפרק ב' שכל אומה יש בה תועלת גדולה לפרטים ששייכים לאומה. זאת אומרת, לאומה הצרפתית יש יתרונות שניתנים לכל מי שהוא צרפתי. רמזורים מסוג מסוים, ניקוי רחובות בצורה מסוימת, גשרים על הסן או אני לא יודע על מה, בסדר, הטבות למי שהוא משפחה מרובת ילדים, לא יודע. מישהו צרפתי הוא מרוויח מזה שיש אומה צרפתית. הוא לא צריך לדאוג לכל הכבישים והרחובות והניקיונות ופינוי האשפה. יש אומה צרפתית שמינו ראש ממשלה שאחראי על פינוי הזבל ואני לא יודע מה, באומה ועל כל מקום. שווה להיות צרפתי. לאנגלים גם יש כל מיני יתרונות ששווה להיות אנגלי, ולסינים יש כל מיני יתרונות ששווה להיות סיני. זאת אומרת, כל סיני מרוויח משהו מזה שהוא שייך לסינים, לאומה הסינית. מה הקשר בין כל אנגלי או צרפתי או סיני לאלוקים? זה עניין אישי. דתי תהיה בביתך. תעשה מה שאתה, אתה רוצה לדבר עם אלוקים? דבר איתו. אתה רוצה לעשות עבודת אלוקים? לך תעבוד את אלוקים. זה לא קשור לאומה האנגלית, צרפתית, סינית או קורדית. זה לא משנה. כל אומה לא קשור. האנשים באומה לא חייבים להיות סינים, צרפתים או אנגלים כדי להיות קשורים לאלוקים. איך הם קשורים לאלוקים? זה עניין אישי שלהם. בסדר?
כן. גם במדינות מוסלמיות?
בכל מדינה. הקשר לאלוקים הוא תמיד עבודה פרטית. זה עניין אישי. אם אתה חי במצרים ואתה מצרי, הקשר שלך לאלוקים הוא קשר אישי. אם אתה חי בניגריה, הקשר שלך הוא קשר אישי וכו'.
זה מצידם הרב או שזה מצד כאילו האמת? זאת אומרת, הם גם מודעים לזה והם...
זה עכשיו לא חשוב לנו. כשהרב קוק מסביר לנו, זה לא חשוב עם מה הם מודעים. זה לא הנקודה כאן, אלא השאלה מה אנחנו מודעים. בסדר? זאת אומרת, היכולת להיות קשורים לאלוקים היא לא יכולת לאומית. אתה שואל אם זה מה שהם מרגישים בפועל? בדרך כלל כן. זאת אומרת, אתה שואל את הירדני, האם זה שאתה שייך לאומה הירדנית, זה מה שמאפשר לך להיות קשור למוחמד? מה הוא יגיד לך? מה הקשר בכלל? אני יכול להיות לבנוני ולהיות קשור, או להיות משהו אחר להיות קשור, כן? אותו הדבר, תשאל את הנוצרי הצרפתי, או את הנוצרי האנגלי, או את הבודיסט הסיני, או את הבודיסט הטיבטני. זה לא קשור לטיבט ולא קשור לסין, זה קשור לעניין אישי. אני, באופן אישי, קשור לאלוקים. רצינו אז לחדד את זה קצת, ואמרנו, אם אתם זוכרים, שקשר אישי עם הקדוש ברוך הוא, יש לו עוצמה של בן אדם אחד. בן אדם אחד קשור לאלוקים, אנחנו הגדרנו את זה, זה דומה קצת לבטריה, לסוללה, מצבר. את אדם הולך למכולת, קונה סוללה, מה הוא יכול להפעיל איתה? זה מכשיר הקלטה כזה. תפעיל את המכונת כביסה בבית עם סוללה, אתה לא יכול. תפעיל גם את המכונת כביסה, גם את התנור החשמלי, גם את המייבש, תפעיל את כל הרמזורים בכביש, תפעיל, לא יודע, תפעיל, עם סוללה זה לא עובד. את אדם פרטי, הכוח החשמלי שיש לו זה סוללה. בסדר? אם רוצים להפעיל מערכות יותר מורכבות, את צריך כוח גדול, כוח ציבורי נקרא לזה. אז אדם פרטי יכול להיות קשור לאלוקים, אם גוי חי נכון על פי שבע מצוות בני נוח, מתוך הכרה בעם ישראל וכולי, הוא יכול להיות חסיד אומות העולם ולקנות לעצמו נשמה. הווה אומר, הוא יכול לקנות קשר לריבונו של עולם, לרצון השם, באופן אישי, במדרגה מסוימת. עם ישראל, אומר הרב, זה משהו טיפה שונה. מה ההבדל? אומר, יהודי פרטי לעולם לא יכול להיות קשור לאלוקים. מסכנים. היהודים יש להם בעיה. יהודי בודד לא מרשים לו לקנות בטריות בחנות. הוא בא, אפשר לקבל סוללה, לך מפה, לא מוכרים. אסור, מתחת גיל 18. לא מוכרים לך סוללות. לא, נשמע, אני רוצה, אין סוללות. יהודי פרטי לעולם לא יכול להיות קשור לאלוקים. לכן הרמב״ם פוסק בהלכות אבל, שאם יהודי פרטי מנסה לבנות לעצמו סוללה, מה הפירוש? הוא אומר, אני נמאס לי מהיהודים האלה, עצבנו אותי מספיק, לא רוצה קשר אליהם, כמו שאמר לי לא מזמן מישהו שירד מהארץ, שאומר, אני פשוט לא סובל להיות קשור ליהודים. זה עם נורא. כולם שקרנים, נתן לי דוגמאות איך רימו אותו פה ורימו אותו שם, וכולם עובדים על כולם. מהמוסך ועד המס הכנסה והביטוח לאומי והקבלנים שבנו והעירייה אני לא רוצה קשר לעם הזה. עכשיו תראו לעצמכם, הבן אדם הזה, טוב, הוא עבר לגור ב... מדינה אחרת, חי שם איזה תקופה, רק לאחרונה הוא אמר לי שהוא מאוד מאוכזב עם מה שקורה במדינה הזאת, והוא עובר לגור במקום כמעט הכי נידח על כדור הארץ, יש שם בן אדם על כל מיליון קילומטר, גר לבד. עכשיו תראו לעצמכם שהבן אדם הזה צדיק, יושב כל היום בבית, לומד גמרא עם טלית ותפילין, שומר שבת, מקיים, כל מצווה שהוא יכול הוא מקיים, לא עובר אף עבירה, בסדר, בסדר גמור, בן אדם טוב לכאורה, נכון? יכול להיות שהוא מפסיד תפילה במניין, עוד כמה דברים, אבל חוץ מזה הוא כמעט צדיק גמור. מה אומר הרמב״ם כשהוא מת? לובשים לבנים, מה שנקרא בגדי שבת, עושים חפלה, כולם עושים חגיגה, ברוך שפטרנו מהבן אדם הזה. הלכות אבן. לא זוכר שאתה... זאת אומרת, המצב הוא, זה כל הפורש מן הציבור. תסתכל, כל הפורש מן הציבור. למה? כי יהודי בודד, אין לו קשר לאלוקים. אין לו. זה ההבדל הגדול בין האומה הישראלית לכל האומות בעולם. האומה הישראלית קשורה לאלוקים. זה הכוח של האומה, עכשיו זה כוח ענק, כי זה אנרגיית, נקרא לזה אנרגיית חיים אלוקיים ענקית, זה לא בטריה אחת, זה כור אטומי. זאת אומרת, הקשר של האומה כולה לריבונו של עולם, משם שואב כל יהודי את כוחו. זאת אומרת, יהודי כדי להיות קשור לאלוקים, מה הוא צריך? קשר לאומה. מתוך הקשר לאומה, מופיע כאן קשר לריבונו של עולם. ואז הקשר הפרטי של כל יהודי הוא עוצמה ענקית לגמרי, כי זה כל הקשר של האומה. זאת אומרת, היהודי הבודד הזה, עוצמת הקשר שלו לאלוקים, זה עוצמה ענקית. ולכן, כשאנחנו מדברים על קשר לקדוש ברוך הוא, כשאנחנו באים להתפלל, תנאי ראשון, לפני שאתה בא להתפלל, זה לבדוק האם אני קשור לאומה או לא. לא קשור לאומה, אומר הארי הקדוש, התפילה שלך לא משהו. לעומת זאת, אם אנחנו קשורים לאומה, עכשיו יש דיבור עם אלוקים. והארי הקדוש חושב שאנחנו עלולים להתבלבל ולחשוב שזה משהו ארטילאי כזה, אהבת ישראל, כזה משהו רוחני, עליון, נשגב. זה מתחיל בדברים קטנים, אם יש איזה חבר בצרה, כולם משתתפים בצערו, מחמת חולי, או מחמת בנים, מתפללים עליו, צרכה וכולי. לאהוב בן אדם, מה, זה לא מסובך כל כך. לאהוב אותו. את מי? לאהוב כל אדם מישראל. איך אפשר לאהוב כל אדם מישראל? מה, יש כאלה רשעים, יש כאלה זה, יש כאלה זה, מעצבנים, עושים פינויים, לא יודע, מה, אין סוף למה שאנחנו יכולים לדבר נגד יהודים. נכון? לאהוב כל אדם מישראל. בזה מתחיל הקשר לאלוקים. אז ככל שאנחנו יותר מקיימים ואהבת לרעך כמוך, יותר אנחנו קשורים לריבונו של עולם. לכן כשרבי עקיבא ובן עזאי, כן, כפי שמובא בתורת כהנים שם על ויקרא יוטט, הם אומרים שיש ביניהם מחלוקת מה הכלל הכי גדול בתורה, או מה הכלל הגדול בתורה. רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ובן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם ביום עשות השם אלוקים אדם על הארץ, וצלם אלוקים עשה. זה כלל גדול מזה. אז המהר"ל בנתיב אהבת הרע אומר, לא מבין א', למה זה כלל בכלל גדול, ואהבת לרעך כמוך. זה הבנו עכשיו, בסדר? למה ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול? כי זה הבסיס לכל הקשר עם ריבונו של עולם, כלל גדול בתורה. כל התורה כולה מה היא? גילוי רצון השם. אתה רוצה להיפגש עם התורה? רוצה להיפגש עם גילוי רצון השם? מה צריך? אהבת הזולת, אהבת הרע. ואהבת לרעך כמוך, כן? זה כלל גדול בתורה.
שוב הרב מקודם על הפושעים, איך אפשר באמת לזלור...
בוא נניח לזה עכשיו. שאלה, אנחנו נצטרך לחשוב על זה עוד מעט. בן עזאי אומר, זה ספר, תולדות, זה כלל גדול מזה. שואל המהר"ל, מה הקשר בכלל? זה כאילו, מי שאומר, ואהבת לרעך זה כלל, מישהו מביא איזה פסוק מהתורה ואומר זה כלל יותר גדול. מה הכלל שם? איזה כלל יש בזה ספר תולדות אדם ביום עשות השם אלוקים, צלם אלוקים? אומר המהר"ל, מה זה צלם אלוקים? מה העניין של צלם אלוקים? דיברנו על זה. ראינו כבר שצלם אלוקים זה היכולת שלנו לחיות על פי רצון השם. אז במה אנחנו בצלם אלוקים? בזה שאנחנו יכולים לקבל החלטות, מה שנקרא לבחור, על פי רצון השם. זה בצלם אלוקים. אנחנו היצור היחיד בעולם שלא תוכנתנו לעשות רצון השם, אלא אנחנו מחליטים ובוחרים לעשות רצון השם. זה משהו אחר לגמרי. מה שנקרא בחירה חופשית. אדם בוחר להיות מה שהשם רוצה שהוא יהיה. אבל זו החלטה שלו. אז מה זה צלם אלוקים בעצם? זה שוב, זה המפגש עם רצון השם. רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מה בן עזאי אומר? כלל גדול מזה, מה הוא אומר לנו בעצם? זה בעצם הדרגה שמעל, יש את ואהבת לרעך כמוך, זה הביטוי היומיומי, השגרה, אני אוהב אותך. אומר בן עזאי, ואם תאהב אותי, אז תיפגש עם רצון השם, בצלם אלוקים. תקבל את ההחלטות הנכונות על פי רצון השם. אז הם בעצם לא חולקים, מדברים על שתי בחינות ששני הכללים משלימים זה את זה בדרגות השונות שלהם. ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה ההדרכה. אתה רוצה להיפגש עם התורה, עם דבר השם, עם תורת ישראל? ואהבת לרעך כמוך, כל השאר זה פירוש. מה שהלל הזה כן אומר. אידך פירוש ההוא. כן. זאת אומרת, הבסיס למפגש עם ריבונו של עולם זה אהבת ישראל. זה הבנו כבר, נכון? בא בן עזאי ואומר, בעצם מה עושים כשאוהבים את השם? נתחיל בזה. אנחנו מסוגלים להיפגש עם רצון השם. הווה אומר, ההחלטות שלי תהיינה כאלה שמגלות רצון השם. מאחר ואני קשור לריבונו של עולם, המסקנה או התוצאה מזה שאני אוהב את השם, זה שכל הבחירה של האדם הופכת להיות מגלה רצון השם. בחירה חופשית. צלם אלוקים. בצלם אלוקים עשה את האדם. ואומר, אם אני אוהב אתכם, יש סיכוי שאני אחליט נכון מה שהשם רוצה. זה הצלם אלוקים מתגלה. אז אני בעל צלם אלוקים. לכן בן עזאי לוקח את הדרגה העליונה שהיא בעצם מתגלית כשיש אהבת הרע. אז שניהם נכונים. שאלה מאיפה מסתכלים על זה.
זה לא כלל, אבל הוא אומר את התוצאה של רבי עקיבא.
מה הופך דבר לכלל? כל התורה כולה למה היא נועדה? לגלות צלם אלוקים. פשוט, לא? אז הוא אומר, כל התורה כולה עניינה שכל ההחלטות שלך יגלו רצון השם. צודק, זה כלל גדול בתורה. זה אפילו כלל גדול מזה. זה לזה שואפים. רבי עקיבא אומר, כן, אבל אי אפשר להגיע לזה אם לא אוהבים. צודק גם כן. כן. זה נכון שניהם. צריך את שניהם. כן. אז אם זה ככה, לאהוב את הזולת זה למעשה תנאי ליכולת שלנו להתפלל. ולכן אומר הרב באורות התשובה בעמוד למדבר שכל חטא, אפילו הקל שבחטאים, הווה אומר כשאדם מחטיא את המטרה, כשאדם לא מגלה רצון השם, אז זה פועל הפוך. זה גורם לאיזו שנאה של האדם לבריאה בעולם, לאיזושהי בריאה. זאת אומרת, אם אני מתנתק מרצון השם, כתוצאה מזה אני שונא יותר. אני פחות אוהב. זה הולך לשני הכיוון. כמה שאני אוהב יותר, אני יותר מתקרב לרצון השם. כמה שאני גם מתרחק מרצון השם, אני הופך להיות בן אדם. יותר ביקורתי, יותר שונא, יותר קפדן, יותר עצבני. זה הולך לשני הכיוונים. אז למה אנחנו לא תמיד כל כך אוהבים את הרעים שלנו, את החברים שלנו? אז בספר הברית יש לו פרק שעוסק באהבת הרעים. אז הוא אומר, יש כמה דברים שהם גורמים לזה שקשה לנו לאהוב את החברים שלנו, לאהוב יהודים. אז אומר, הדבר הראשון זה חסרון ידיעה מהחוב הזה. כי רבים לא ידעו מזה כלל, וחושבים שלא נולד האדם אלא בעבור עצמו. איך קראנו לזה? אדם שחי במדרגת הנפש, אגואיסט. כל מה שהוא רוצה זה רק לדאוג לעצמו, על כל דבר של מה יצא לי מזה ומה אני ארוויח מזה. אדם שלא התפתח מעל גיל בר מצווה. כל השיקולים שלו הם תמיד רווח אישי. טוב, זה אדם נחות שצריך לעזור לו לעלות קומה למדרגה של הרוח ושל הנשמה. וגם האדם הזה, כשהוא אוסף כסף, זה כדי שיהיה למשפחה שלו, לילדים שלו, בסדר, אז הוא כאילו מתפתח קצת, אבל הכל זה מאוד אגואיסטי, כן? ולכן, אדם שהוא במדרגה הזו, אז הוא לא רוצה לאהוב אף אחד, חוץ מאת עצמו, כאילו, למה כאילו? למה אני לא אומר שהוא אוהב את עצמו באמת? כי אדם שהוא במדרגת הנפש, אדם שהוא אגואיסט, הוא לא באמת אוהב את עצמו, אלא הוא אוהב את התדמית שהוא בנה לעצמו. זה לא אותו דבר בכלל. ואהבת לרעך כמוך. מה זה כמוך? כמו שהאדם הוא. מה זה האדם הוא? דיברנו על זה שמה זה האני? האני זה כל מה שמתגלה מהנשמה בתוך הכלים שלנו. אדם שאוהב את עצמו זה שיש לו עצמיות, יש לו ביטחון בעצמיותו. זה ענב גמור. זה אדם שיש לו עצמיות, שהוא מגלה רצון השם בכל מעשיו וענייניו, הוא יציב לגמרי, הוא לא מנסה לעשות רושם על אף אחד, ולא מנסה למצוא חן בין אף אחד. כל שם הוא מנסה להיות באופן מלא ולעשות טוב בעולם. בסדר? הוא אוהב את עצמו לגמרי, הוא אומר הלל הזקן, אם אני כאן, הכל כאן, הוא לגמרי מודע לערכו. וכמו שראינו חז"ל אומרים, אם אני כאן, הכל כאן, שכינה כאן. שכינה מופיעה דרך כל מה שהלל הזקן עושה, הוא יודע את זה לגמרי. מתוך שהוא אוהב את עצמו, הוא יכול לאהוב את כולם. בא אל זה, הטיפוס הזה בליל שבת, משגע אליו את השכל וצורח לו שם. בני, בני, תן לו בוקס. בני, מה רצית? בני, בוא, בני. הוא אוהב אותו, הוא באמת אוהב אותו. אתה רואה, איך הוא מדבר אליך? אוהב אותו. אדם עם עוצמה כזאת של ענווה אוהב את כולם. לכן כשאנחנו נמצאים במדרגה כזו של הנפש, אנחנו באמת לא אוהבים את עצמנו. אנחנו קוראים לזה ככה, אבל באמת אנחנו אוהבים את התדמית שלנו. לי יש תדמית שאני חכם ועשיר וגיבור ויפה וזה, אני אוהב את התדמית שלי. ושאף אחד לא יעז לנפץ לי את התדמית. אם מישהו מתחיל לפגוע לי בתדמית, אני ממש שונא אותו. אני דרך אגב שונא את כולכם, כי אתם עלולים להרוס את התדמית שלי. אז אני כבר מפחד מכם. אני כבר מפחד לאהוב אתכם. כי אני לא יציב, אז כשאדם לא יציב, הוא מפחד ליצור קשר. כל קשר עלול להפיל אותו. הוא כל הזמן מתנדנד. ולכן אומר בעל ספר הברית, תלמיד הגר"א, דבר ראשון שמפסיד או לא מאפשר לנו לאהוב אחרים, זה אם אנחנו לא התפתחנו ונשארנו ילדים קטנים, אז קשה לנו מאוד לאהוב. אנחנו חושבים שכולם צריכים לשרת אותנו, זה כן. אבל אין פה אהבה אמיתית, אין פה אחדות.
היחס בין הביטחון העצמי לאהבה
עצמית,
מה בא
לפני מה? בוא נניח לזה. אני יכול להגיד עכשיו, אבל לא ניכנס לזה שהביטחון העצמי הוא תנאי לאהבה.
לא הבנתי, בגלל שאדם ענה ואוהב את כולם, או בגלל שהוא עושה רצון השם, וצריך לאהוב את כולם, אז אוהב את כולם. מה גורם? למה בגלל שהוא אוהב את כולם, אוהב את כולם?
ברגע שאדם מסוגל לאהוב את עצמו, הוא מסוגל לאהוב אחרים. אם אדם לא מסוגל לאהוב את עצמו, נגיד את זה בצורה הכי לא יפה, אם אדם לא מכיר את עצמו או סולד מעצמו, לכן אמרנו שאדם שכל הזמן מלכה את עצמו ואני לא בסדר, לא שווה כלום וכולי, הוא לא מסוגל באמת להתאחד עם אף אחד. הוא כל הזמן בביקורת על עצמו, אז הוא גם בביקורת על אחרים. אז אדם כדי להיות יציב ומתוך היציבות הזאת להושיט יד למישהו, אז הוא יכול לאהוב אותו. אבל אם הוא לא יציב, הוא לא יכול להיות בקשר עם אף אחד.
אז זה רק פוטנציאל, זה לא מה שעכשיו הוא יאהב. זה מה שעכשיו הוא לא פוחד לו לאהוב.
באמת, כשאדם נמצא במדרגת הענווה, באופן טבעי הוא אוהב אנשים. בסדר?
למה?
הוא כבר נמצא במדרגה של חסידות. החסיד זה אדם שהוא כללי. הענב, ברגע שאתה אוהב באמת את עצמך, אתה יודע שעצמך לא קיים, בלי קשר לאחרים. זאת אומרת, אתה מיד חש את הצימאון העצום לקשר עם הזולת. כמו שראינו קודם, האדם מישראל מרגיש שהוא חסר אם הוא לא קשור לנשמה הכללית, לאחרים. אדם ענב באמת זה אדם שמבין בדיוק את ערכו, והוא יודע שערכו תלוי בזה שכולנו מאוחדים. אז לכן הוא אוהב.
ובעצם אדם אוהב את עצמו רק כשכל מעשיו שלמים, נכון?
אני לא יודע איך אדם אוהב את עצמו, לא דיברנו על זה, ודאי אנחנו מדברים...
לא, מה שאמרנו קודם על הלל, שהלל אהב את עצמו.
לא, שהוא ענב, כן. אם אדם ענב...
בגלל שכל מעשיו גילו רצון השם, לא?
זה המצב, השאלה איך מגיעים.
בגלל שכל מעשיו גילו את רצון השם, אז הוא אהב את עצמו, בגלל שכל מעשיו גילו את רצון השם, או ש...
אז אני, זהו, שלא דיברנו עכשיו על איך עושים את זה, אלא דיברנו על המצב. זה המצב, שאדם כל מעשיו גילו רצון השם, שאדם ענב, אז הוא אוהב את האחרים, שאדם אוהב את האחרים, אז הוא פוגש את רצון השם. הסיבה השנייה שאנשים לא אוהבים את החברים שלהם, כי הוא חושב שלולא הבריות, אז כל הכסף והזהב שבעולם היו שלו. זאת אומרת, מה הבעיה? זה שכולם פה מתעשרים על חשבוני, כולם פה מרוויחים על חשבוני. אם לא היו פה עוד ישיבות, אז כולם היו לומדים רק בישיבה הזאת. אם לא היו עוד, לא יודע, קיצור, כל אחד מדמיין לעצמו שאחרים בגללם רע לו, או הוא לא מצליח, כן?
קנאה.
קנאה, נכון. שלישית, אדם שיש לו מידות רעות, הוא אומר, זה מי שיש לו לב רע, טבע מגונה, איך הוא יכול לאהוב את הבריות? אדם כעסן, עצבנים, כאילו כל המידות הרעות, ודאי שהוא לא יכול לאהוב. זה ביטויים שונים של אותו דבר, אבל הוא מגדיר לנו את זה באופנים שונים. הסיבה הרביעית, הוא אומר, היא הגדולה שבכולם. הוא אומר, למי הזמן לאהוב מישהו? זה הסיבה שלא אוהבים. רוב בני האדם טרודים תמיד. הם עסוקים עם עצמם, קודם חושבים על עצמם, דואגים לעצמם. יש להם טרדות. כשאדם מוטרד, איך הוא יכול לשים לב לשאר אישי אמין? לא, יש לי מספיק בעיות משלי לפני שאני אתחיל לחשוב על הבעיות של אחרים. כביכול זה התירוץ. הסיבה החמישית, איך אני יכול לאהוב איש כזה שיש לו כאלה מידות רעות או מעשים כאלה, הוא פושע? זאת אומרת, רשעים, לא בסדר, מידות רעות, גנבים, שקרנים. איך אני יכול לאהוב אותם? עכשיו, מאחר והאיש הזה יש לו ביקורת על כולם, אז הוא לא יכול... דרך אגב, זה מחזיר אותנו חזרה. הוא לא אוהב את עצמו, יש לו ביקורת על עצמו, זה הולך ביחד. שישית. אני מפחד לאהוב אנשים. למה אתה מפחד? כדי שלא יחשדו בי. אם אני בא למישהו ומתחיל לאהוב אותו, מיד יחשוד בי, מה הוא רוצה ממני זה, אה? הוא רוצה לנצל אותי בטח. אני מעדיף שלא יחשדו בי. אני לא עושה טובות לאנשים, לא עושה להם רעות, אני מעדיף שהם לא יחשבו, בטח הם יחשבו שאם אני אוהב אותם זה כדי להרוויח משהו מהם, לנצל אותם. אני מעדיף לשמור מרחק. איך זה נקרא? חוסר ביטחון עצמי, נכון? שוב, זה ביטוי של אותו דבר. שביעית, אני מעדיף לא לאהוב אנשים, כי למה לי להצטער אחר כך? אני אעשה להם טובות, והם יחזירו לי רעות. מה אני צריך להסתבך עם זה? אני מעדיף לא להקפיד עליהם. אני לא עושה להם טובות, ואז אין לי שום ציפיות מהם. לעומת זאת, אם אני אוהב מישהו, אני נותן בו אמון, והוא לא מחזיר. אז אני מעדיף לא לאהוב אותו. זה דרך אגב, שבעיה שעלתה במוסד חינוכי אחד נחמד שאני מכיר, ששם נותנים אמון בתלמידים, ואז אמרו, התלמידים לא מחזירים אמון. אז אולי עדיף לא לאהוב אותם. חס ושלום, אתה תאהב אותם בכל הלב, ובעזרת השם. כן? דרך אנשים הרבה לשלם רעה תחת טובה, אז מה לי ולצרה זו? לא רוצה לאהוב אותם. למה? אחרי זה אני עצבני. אתם מבינים כבר את הכיוון, כן, אפשר להמשיך ככה. איך אני יכול לאהוב מישהו, לא דומה לי, הוא ממדינה אחרת, הוא ממקום אחר, יש לו מנהגים אחרים, אנחנו לא אותו דבר, יש הבדלים, צריך להכיר בזה שלא כולם דומים, כאילו שלאהוב זה רק אם דומים. לא, לא, יש אנשים שונים, אפשר לאהוב את כולם. על כל פנים, כשאנחנו מתחילים להבין את זה, אנחנו מבינים שהתירוצים שיש לנו לא לאהוב, כמעט כולם נובעים ממידות רעות. זה מה שראינו עכשיו. לכן, אם אנחנו רוצים להצליח לאהוב את הזולת, צריך מידות טובות. קשה מאוד להגיע לאהבת הזולת אם אנחנו עם מידות רעות. כי אז אנחנו באמת לא אוהבים את הזולת, אלא אנחנו אוהבים את מה שאמרנו, את התדמית שלנו, את הצרכים שלנו. אבל אנחנו לא אוהבים את הזולת. לאהוב את הזולת באמת זה מחייב עבודה מידותית. זה מחייב אותנו להיות בתהליך שאנחנו קודם כל, כך אומר הבעל עקדת יצחק, כן, בפרק כף ג', אהבת האדם עצמו היא הראשונה והמידה המשארת את כל האהבות. זאת אומרת, אם אתה מצליח לאהוב את עצמך, את עצמיותך, אז אתה יכול לאהוב את הזולה. ואם אנחנו לא מצליחים חס ושלום לאהוב את עצמנו, אז המעגלים לא מתרחבים. אנחנו לא מצליחים לאהוב את הזולה. אז השאלה מה עושים? נניח שאני עכשיו לא מרגיש שאני בעל מידות ממש טובות, צריך לעשות הרבה חשבון נפש, לתקן ולעבוד, לא לראות את עצמי כרע, אבל אני משתדל ואני מרגיש שאני לא מצליח לאהוב את כל החברים שלי, אני לא מצליח לאהוב את כל השכנים, אני בטח לא מצליח לאהוב את האנשים שהולכים ברחוב. זה מלא אנשים סתובבים פה, יש לי אפילו ביקורת עליהם, זה ככה והוא ככה. מה אני צריך לעשות? איך אני מתחיל לבנות באישיות שלי פן מסוים שמאפשר אחדות? אז הזכרנו את זה כמה פעמים. אני חושב שמי שמביא את זה בצורה הכי בהירה, לפחות מתוך כל מה שאני מצאתי, זה רב פנחס מקוריץ, באמרי פנחס בשער א', שהוא אומר יכולת שלנו להגיע לואהבת לרעך כמוך, היכולת שלנו להגיע לאהבת ישראל, ומתוך כך כמו שראינו לקשר עם ריבונו של עולם, זה דווקא בזה שאנחנו מתחילים לקבל באמת. למה? אם אדם גאוותן, אז הוא מושלם, כי יש לו תדמית מושלמת. הוא לא זקוק באמת לאף אחד. להפך, כולם זקוקים לו. ואם הוא זקוק לאנשים אחרים, זה לא כי הוא באמת זקוק להם, אלא כי הם חייבים לו. על דרך זו, אגב, תן מתנהל בעולם. הוא מושלם, הוא בסדר גמור. אין לו מה לקבל. אתה נותן לו, אומר, אז לא צריך, אז תשמור את זה לעצמך, יש לי מספיק. יש לי רב. לא צריך, כן, יש לי מספיק. אגב, תן. אדם ענב, יודע בדיוק מה יש לו, מה אין לו, והוא יודע שאם הוא יצטרך לתפור את כל הבגדים שלו, בערך הוא יצטרך לעבוד כל שנה 250 יום רק כדי שיהיה לו חולצה ללבוש. אם הוא גם צריך לבשל, לא לבשל, להכין את כל האוכל שלו, ואומר לזרוע ולחרוש, לזרוע ולקצור ולטחון ולאפות, וזה רק לחם. אם הוא רוצה עוד דברים, הוא צריך עוד לעבוד. אז בעצם מה שאדם יעשה כל החיים שלו זה רק עבודות בשדה ואחרי זה לתפור וזה ולעשות חבלים ולבנות ולסרוק בהם בגדים, זה מה שיעשה כל החיים. אז הוא צריך להיות אסיר תודה על זה שיש אנשים בעולם שמייצרים בגדים ולחם ונעליים וסטנדרים וניירות ובסדר? הוא פתאום מבין שהוא לא לבד בעולם והוא לא מושלם, אלא כדי להצליח להיות אדם מתוקן הוא זקוק ל אחרים. טוב? ואומר, אני מסוגל להבין שאני זקוק לקבל מאחרים. כי אדם גאוותן, אני חושב שלא צריך לקבל כלום. מה הבעיה? כולם חייבים לי. אדם ענב מבין שהוא מקבל. ומתוך שהוא מקבל, נוצר חיבור, נוצר קשר. אבל יותר מזה, אם אדם מקבל באמת, הדבר הראשון שנוצר פה מתוך הקבלה זה נתינה. זאת אומרת, אם מישהו מקבל באמת, הוא נותן. אם אני עכשיו נותן לכם שיעור, ואתם רוצים לקבל, אתם באמת רוצים ללמוד את מה שאני אומר. אם אני מצליח, שהשיעור יהיה כזה מעניין, שאתם מצליחים לרצות ממש לקבל ממני. מורה, נותן שיעור. התלמידים, מורה, תן לנו. וואו, תלמד. המורה מקבל יותר ממה שהתלמידים מקבלים ממנו. המורה זוכה לרוח הקודש. זאת אומרת, אם באמת התלמידים מאוד רוצים ללמוד, המורה זוכה להבין את כל מה שהוא מלמד ברמות הרבה יותר עליונות. יש לו הערה ממש. ומתלמידה יותר מכולם כפשוטו, אומר בעל תוספות יום טוב. אומר בעל דגל מחנה אפרים, הוא זוכה להערה, לרוח הקודש. למעיין הנובע ממקור עליון. למה? כי יש מי שמקבל. זאת אומרת, אם אומר רבי פנחס מקורץ, הרב והתלמיד, הרב הוא משפיע והתלמיד הוא מקבל. והנה ידוע שהמשפיע רוצה מאוד להשפיע. יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. והנה אם המקבל הוא מטה אוזנו לקבל דברי הרב, לרב יש תענוג גדול מאוד בזה. נמצא שהרב המשפיע הוא בחינת מקבל גם כן. והתלמיד הוא משפיע לרב. זאת אומרת, האהבה מתחילה פה. האהבה מתחילה בזה שיש הכרה בזה שאני כשלעצמי רק מחצית השקל. אני לא שקל שלם. כל אחד הוא מחצית השקל. כל אחד מאיתנו הוא חלק מהנשמה הכללית הזאת, מנשמת ישראל. ורק ככה, מתוך זה, אני מבין שבאמת אני אמור לקבל. וכשהוא מקבל מחברו, גורם לחברו הערה. יש הערה לחבר שלו. וכל אדם צריך לדע שהוא רק בחינת מחצה, וצריך להשתלם על ידי חברו. וזהו בחינת ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, אם אתה מבין שאתה לעצמך רק חצי, וחברך חצי, והחבר השני חצי, ובעצם כולנו רק חצאים, ורק יחד עם ישראל יוצר את השלם, אז כולנו הופכים להיות קור אטומי, אנרגיה רוחנית של רצון השם שמופיעה בעולם. אז אם אדם לומד לקבל מהחברים, מה זה לקבל מהחברים? זה ללמוד מהם, אתה לומד בחברותה, אז אתה לא חייב להיות זה שכל הזמן מסביר ורוצה לתת. תן לחבר להגיד, תקשיב טוב, אולי יש לך מה לקבל ממנו. תקשיב טוב. אולי החבר הזה יש לו מה להגיד, אולי תקבל משהו. תקבל ברצינות, בלי זלזול, בלי התייהרות. מה יש לי כבר לשמוע ממנו? תקבל. מכל מלמדה השכלתי. אבל לא רק זה, אפשר לקבל את המלח, חבר שלך נתן לך. וואו, ממש תודה רבה. זה לא סתם, נו, העבד העביר לי את המלח. חבר שלי התארח, הביא לי את המלח. קיבלתי. תודה רבה. אחרת הייתי צריך לקום, ללכת. כל פרט בחיים שלנו, אנחנו כל הזמן מקבלים. אנחנו מקבלים מחברים, מההורים. תחשבו כל מה שההורים נתנו לנו ונותנים לנו. אנחנו צריכים לנשק להם את הרגליים כל שנייה. הם כל כך הרבה נותנים, ולנו זה כל כך מובן מלב. נראה לי כולכם לבושים בגדים בזכות ההורים שלכם. אי אפשר, קשה להתכחש לזה. אפילו השעונים שלכם בזכות ההורים, בדרך כלל. לא אומר, יכול להיות שמישהו כמבד, אבל אפילו זה. אם הוא היה צריך ללכת לחרוש ולזרוע וזה, אז הוא היה צריך במקום לקבל שעון, לבזבז את הזמן שלו ולקנות את הלחמניות שהוא צריך לאכול. אבל כדי, בגלל שההורים נתנו לו לחם וזה, ואפשרו לו לאכול ובגדים, הוא יכול ללכת לעבוד במקום זה ולהרוויח את השעון שלו, את האופנוע שלו, את האופניים שלו. להכיר טובה. אנחנו מקבלים. ואז אנחנו אומרים תודה מכל הלב. לבוא הביתה, לתת להורים חיבוק גדול ונשיקה גדולה. ואומרים, וואו, תודה רבה לכם. באמת תודה רבה. עכשיו גם נתתם להורים. קיבלתם, אמרתם תודה. ההורים קיבלו. עכשיו מתחילה אהבה ביניכם לבין ההורים שלכם. זה נכון גם בין בעל ואשתו. אומרת, אם אתם כבעלים בעזרת השם בהווה או בעתיד, תקבלו ארוחת ערב כשתבואו הביתה מהכולל או מהעבודה או מהצבא, אני לא יודע מאיפה. זה מובן מאליו? היא המשרתת שלכם במקרה? ממש לא. האישה שלכם טרחה והכינה ארוחה. היא נותנת לכם ארוחה, ואתם רק צריכים לקבל. אבל באמת לקבל, להבין שהיא משלימה בכם משהו שחסר לכם. והתודה, הקבלה הזו, היא באה עם תודה, עם הכרת הטוב. אם אתם מכירים טוב באמת, אתם נותנים לנשותיכם. אתם נותנים בזה שאתם יודעים לקבל. להגיד תודה באמת. ואז מתחילה אהבה ביניכם לבין נשותיכם. כי אז היא מקבלת מכם, והיא נותנת ומקבלת, וזה לכל הכיוונים. בין רב ותלמיד, ולא פחות מזה, גם בין האדם לבין בוראו. הקדוש ברוך הוא משפיע לנו שפע עצום של חיים, של טוב, בלי סוף. אם אנחנו יודעים לקבל מהקדוש ברוך הוא, להגיד, ריבונו של עולם, מודה אני לפניך, מודים אנחנו לך על כל הטוב הזה. כביכול עכשיו כשאנחנו מקבלים, הרי מה אנחנו עושים? מגלים רצון השם, פוגשים את רצון השם. זה נקרא לתת כוח בפמליה של מעלה. זה נקרא עבודה צורך גבוה. כביכול הקדוש ברוך הוא קיבל מאיתנו. כביכול. זה מגלה רצון השם בעולם. אנחנו מגבירים את הופעת רצון השם בזה שאנחנו יודעים לקבל. מתגברת אהבת השם שלנו. אז כשאנחנו רוצים לאהוב, אז זה מתחיל בזה שאנחנו מסוגלים לקבל. ואנחנו מקבלים, כולנו מקבלים, מאז שאנחנו ילדים קטנים. להתחיל להיות מודעים לזה, אנחנו מקבלים כל הזמן, מכולם. נהג אוטובוס, עוצר בתחנה. זה המקצוע שלו. בושה וחרפה. יש פה בן אדם, תורח, עובד קשה, כדי שיהיה לך אפשרות לנסוע מהישיבה הביתה. קיבלת. אתה לא שם לב שקיבלת. תהיה אסיר תודה, תבין, קיבלת. שילמתי לו. עם כל הכבוד לך בן אדם, אשריך. אז מה? קיבלת. אנחנו כל הזמן מקבלים. להיות מודעים לזה. מספיק שתהיה מודע לזה, אתה לא צריך אפילו, אני אומר, לנהג אוטובוס, כן להגיד תודה, ריבית, לא ריבית, קיבלת, תגיד תודה. נגיד, עצם ההבנה הזאת כבר יוצרת אהבה באוטובוס. אתה הולך באוטובוס ואתה עובר ומישהו זז הצידה לתת לך לעבור. קיבלת. תגיד תודה. אדם שחי ככה הוא יוצר סביבו אהבה. וכמה שהוא אדם יותר כולל, יותר ויותר אנשים, לא, יצחק אוהב כל כך את עשיו, שעשיו מתקרב אליו, יד עשיו, ואבא, איך מעשרים קש, איך מעשרים תבן. הוא לא יכול לעבוד על יצחק. יצחק היה נביא. תראו לזה, עשיו מגיע, אבא, איך מעשרים קש? נוכל, פושטק, תלך מפה מיד. הוא רואה שהוא עובד עליו. אז למה הוא לא ראה את זה? כי עשיו באמת רוצה עכשיו לעשר קש. הוא לא יודע מה, הוא רק אומר, אבא, אני כל כך רוצה להיות טוב. אני רוצה לעשר מלח. למה הוא רוצה להיות טוב? כי פתאום הוא מגלה שיצחק אבינו אוהב אותו. יצחק אוהב, כמה שאדם יותר כולל הוא יותר אוהב. הצדיקים העליונים, אומר הרב בורות התשובה, הם אוהבים אפילו את הרשעים. לא רק את הצדיקים. הם מבינים את הטוב, את הנשמה שיש פה. יש מעשים רעים, צריך לטפל בהם, אבל יש פה עוצמה, צריך לאהוב אותם. ומתוך שהם אוהבים אותם, הרשעים רוצים לחזור בתשובה באמת. זה השיטה הכי טובה להחזיר בתשובה, זה פשוט לאהוב. כשאוהבים מישהו, הוא רוצה להיות טוב. וככה, זה עובד. יש כאן איזו אחדות, האחדות גורמת לרצון השם שיופיע. אז כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים את הכוח של האהבה שלנו. ולכן גם כשיצחק אומר לסב, בוא אני אברך אותך, מה הוא אומר לו? אפשר לקבל ממך משהו בבקשה? אתה יכול להביא לי קצת אוכל? מה, אין לו אוכל בבית, מגדי עיזים, מסתובבים שם וזה, יש לו אוכל. כמה שסב ייתן לו יותר, תהיה ביניהם אהבה גדולה יותר ותהיה ברכה שתחול עליו. אז אפשר גם לעורר אהבה על ידי זה שאנחנו מסוגלים לקבל. לא לקבל כדורשים. תביא, תביא את העץ שלך רגע, תביא. לא, לא במובן הזה. אתה יכול לעשות לי טובה רגע? אני צריך עת לשנייה. עכשיו תהיה בינינו אהבה. הוא נתן לי, הוא אוהב אותי. אני קיבלתי ממנו, אני אוהב אותו. עכשיו האחדות מתגברת. כי מתרחש פה קשר של קבלה נתינה, קבלה נתינה. ולכן אם אנחנו רוצים לקבל ממישהו, אנחנו יכולים על ידי זה לגרום לו לאהבה.
מה קורה כשאתה לא מבין את
הטובה
שאתה מקבל
מהדברים? אז זה הרבה פעמים גורם לשנאה. זאת אומרת, אם אשתך הכינה לך ארוחה טובה, אתה בא הביתה, רואה שולחן ארוך, 10 כוכבים, הכל פה מבריק, נרות דולקים, אתה יושב לאכול, מובן מאליו, אוכל את כל האוכל, אשתך עומדת. חכה, הכינה את זה 6 שעות. אתה אוכל. היום ככה בישיבה, וזה, למדנו זה, גומר לאכול, מברך ברכת המזון, הולך לחדר עבודה שלך, לא יודע. אשתך נשארת במטבח עם הכלים המלוכלכים, עם הכל מנקה, והיא מתחילה לשנוא אותך.
אבל רשעים נגיד שקשה להבין את הטובה, לא בדוגמה הזאת, זה אחלה.
אז זה מובן, כן? זאת אומרת, אם אתה לא רוצה שיהיה שנאה, צריך לקבל, ולהיות מודע לזה שקיבלת.
אבל רשעים נגיד, אם אתה לא מבין, זה קשה בכלל.
מה קשה להבין? אם הנהג אוטובוס הוא מחלל שבת ועצר לך בתחנה? זה הכוונה?
לא, סתם בן אדם.
הוא נתן לך?
לא.
לא, לא הבנתי, אז אני לא מבין.
סתם בן אדם.
לא, אנחנו עכשיו לא מדברים על הדרגה העליונה של אדם כללי שאוהב את כולם וכו'. עכשיו מדברים על טכניקה שרבי פנחס מקוריץ אומר, להתחיל לקבל זה גורם לאהבה. זה גורם לתקשורת שהולכת וגדלה. עכשיו, אנחנו מקבלים המון. אנחנו מקבלים, יש לנו ביקורת עצומה על המשטרה, על הממשלה, על החיילים, על המפנים, על גוש, לא יודע, בסדר, על העירייה. רגע, עצור רגע. אתה גם מקבל משהו מהם? שים לב, קיבלת. המון. אם לא הייתה משטרה במדינה, אף אחד מכם לא מעיז להסתובב ברחובות. באמת לא הייתם מעיזים. הייתם יוצאים מפה עם נשק, עם ליווי, עם לא יודע מה. אי אפשר לחיות בלי משטרה. קיבלנו מהם, נו באמת. השוטרים האלה, המגבניקים, היסמניקים, לא יודע, כל אלה הרשעים האלה. חס ושלום, קיבלנו מהם, אנחנו מקבלים מהם. גם מהממשלה אנחנו מקבלים. אפילו משר הביטחון אנחנו מקבלים. אנחנו מקבלים. נא להיות מודעים לזה. כמה שנרגיש את זה יותר נאהב יותר. בסדר? זה כל כך פשוט. אז זה נכון, אנחנו לא מרגישים, אנחנו, מה דעתכם, אנחנו צריכים לאהוב את הסינים? נראה לי אף אחד פה לא לבוש בבגד שלא בא מסין. אין אף אחד פה נעליים שהם לא מסין, חצי מהאוכל שאתם אוכלים בא מסין. קיבלנו או לא קיבלנו? שילמנו להם, שילמנו להם. קיבלנו. צריך לאהוב את הסינים. ועל דרך זו, כשאדם מתחיל לשים לב לזה, פתאום העולם שלו מתמלא אהבה, מתמלא אחדות. והדבר המדהים שקורה כאן, שאנחנו מתחילים להיות יותר אוהבי השם.
אין אמת בתיאור, כאילו, שילמנו להם. יש בזה צד שזה, לא יודע אם זה הופך את זה לסוג של מסחר ולא לדינה. אני אומר, אם נהג אוטובוס צד, אני יכול להגיד תודה, אני אגיד לו תודה להגיד. אני
אומר,
אני ארגיש מה
שקיבלתי. תנסה לחשוב על זה קצת. אתה יכול לקנות הכל. כל מה שאתה תשלם, אתה חייב שמישהו ייתן לך. הוא לא חייב לתת לך. אתה יודע מה? לא רוצה למכור לך. אוף מפה. תבוא לקנות במכולת, יגיד לך בעל המכולת, לך אני לא אומר שלכנס לך. לא, אני משלם, לא רוצה כסף שלך, לך מפה. הוא יכול להגיד לך את זה? יכול. קיבלת, נו, באמת. נכון, שילמת, הוא עשה לך טוב. הוא הביא סחורה, שם אצלו, סחב על הגב את הארגז, שם פה את העגבניות, קנית כאילו עגבניות, תגיד לו תודה, נו באמת, שילמת 10 שקלים, אז מה? עשית לו טובה. גם הוא קיבל ממך, זה נכון. אשרנו. אם הוא גם ישים לב שהוא מקבל ממך, וגם אתה שם לב שאתה... אהבה ביניכם תגדל, אתה תאהב את בעל המכולת שלך.
למה זה יוצר אהבה? כאילו...
כי אהבה זו אחדות. אחדות. אחדות נוצרת בזה שיש בינינו קשר שהולך ונבנה. אנחנו מתאחדים. הגאוותן לא מסוגל להתאחד, הוא כל הזמן מגונן על עצמו מכל קשר, הוא מפחד מקשר. הענב אין לו שום בעיה לתקשר, להיות בקשר. והקשר הראשון, כמו שאמרנו, הוא קשר של נתינה וקבלה. כן?
אפשר גם לקבל מהאנשים, אבל מאוד רעים, הכוונה בעקיפין, מישהו רואה חלילה עושה פיגוע או משהו כזה, אנחנו נבנים מתוך הצער והחורבן.
באיזה דרגה של צדיקות אתה? אנחנו את הרע אנחנו תמיד שונאים, את המעשה הרע, את הדבר הרע, את ה... אנחנו לא אוהבים את הרע, אנחנו לא אוהבים את היצר הרע. אנחנו מבינים שיש לו תפקיד חשוב, אנחנו ננצל את התפקיד החשוב שלו לתנופה לעבודת השם. את הרע אנחנו לא אוהבים. אתה שואל האם לאהוב באופן אישי את המחבל הזה שעשה פיגוע? תלוי במדרגה שלך. סביר להניח שאתה לא במדרגה שאתה יכול לאהוב מחבלים. אבל המשיח יכול להיות שהוא במדרגה כזו שהוא מסוגל לאהוב גם את המחבלים. והוא יוציא אותם להורג באהבה רבה. כשבית דין מוציא להורג רוצח, הוא שונא את הרוצח? שני תלמידים מעמידים לו ואומרים לו דברי כיבושין, אוהבים אותו, רוצים אותו ואתה רוצים שיהיה לו תחיית המתים ועולם הבא, אנחנו אוהבים אותו. אלא מה צריך להרוג אותו?
ומישהו...
לא משנה, שוב, אתה מנסה לדחוק את עצמך לפינה שאתה לא נמצא שם. אז עזוב את זה. בוא תתחיל לאהוב את החברים שלך, בסדר? זה יותר קל, נכון? זה פשוט, המעגל הולך ומתרחב. מי שמנסה לדלג, אומר הרב, לאהוב מעגל יותר חיצוני מהמעגל שהוא נמצא בו, הוא מתחיל לשנוא את כל המעגלים הפנימיים. אני אוהב פרחים. טוב, אני שונא בעלי חיים שאוכלים אותם, אני שונא... אני אוהב כלבים, אז אני שונא בני אדם. אני אוהב את כולם, אז אני שונא את המשפחה שלי. יש כאלה שתמיד אוהבים את הילדים של השכנים, את השכנים, אבל הילדים שלהם, הם כסחים להם את הצורה כל הזמן. למה? דילגו מעגל. צריך להתחיל באדם אוהב את עצמו, אוהב את אשתו, אוהב את הילדים, אוהב את...
יצחק ביקש מעשיו שיעשה לו את המתאמים בשביל שיאהב אותו, רק בשביל שיאהב אותו ביותר בכוונה, יותר בשלמות?
הברכה היא לא איזה משהו מתוכנן מראש. זה לא, אני מתכנן ברכה, בוא קח אותה. הברכה זה מתוך הקשר בינינו, יש איזה שפע אלוקי שעובר אליך דרכי, כן? זה ברכה. אני מברך אותך בשפע אלוקי שאתה מסוגל לקבל. אם יש בן יצחק לעשיו אהבה, אז מופיע איזה שפע. כשיעקב מגיע הוא מקבל את הברכה. איך? כי בין יעקב לבין יצחק נוצר קשר שהופיע ברכה. לכן כשעשיו בא, יצחק אומר לו, מה אני יכול לתת לך? השפע הזה הופיע. אז עשיו אומר, אולי יש גם בינינו משהו? והחרד יצחק חרדה גדולה, הוא מרגיש שהוא לא מצליח להגיע, הוא מצליח איכשהו בסוף לתת לו איזו ברכה בכל זאת.
לא באמת אהב אותו?
מה?
לא באמת אהב?
ברמה שהייתה צריכה להיות, לא. רבקה הרגישה בזה מראש. אני רואה שצריך לעצור.